אנחנו לומדים מעשה מבין מלך ושפחה שהתחלפו. זה מתאים לימים שאנחנו נמצאים בהם. ראש חודש תמוז, תכף, ג' תמוז, יום פטירת הרבי מלובביץ'. כל הסוגיה של המערכת היחסים בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית, היא בעצם סוגיה שעסקו בה בעיקר בחב"ד. כידוע לכם, חב"ד וברסלב קרובי משפחה. למה? חב"ד זה ענף מתלמיד הבעל שם טוב, האדמו"ר הזקן, תלמיד הרב המגיד, ורבי נחמן ברסלב הוא הנכד של הבעל שם טוב. כולם קשורים לבעל שם טוב, ורבי נחמן כאן בוחר לטפל בסוגיה הזאת. האמת, עוד פעם, בחב"ד מאוד פיתחו אותה, מאוד מאוד עסקו בה. מערכת היחסים בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית, רבי נחמן כדרכו עושה את זה בצורה מאוד מאוד ציורית ועזה, ומדבר בעיקר על הפיכת סדרי העדיפויות. בין מלך ושפחה שהתחלפו. אני רוצה טיפה להסביר מה הבעיה בדבר הזה. איפה כאן מוקד הבעיה? הרמח"ל מדבר על זה קצת במסילת ישרים. הבעיה היא כשעולם המושגים משתנה. כלומר, כשיש טוב ויש רע, והרע נותן פייט, אין מה לדבר. יש תאוות, יש יצרים, נותן פייט. ולפעמים גם נכשלים. אפילו יותר מלפעמים נכשלים. זה דבר אחד. אבל כשמתקיים הפסוק, אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, כשמשכנעים אותך, ואתה באמת גם מאמין בזה, שמה שרע זה טוב, ומה שטוב זה רע, זה בין מלך ושפחה שהתחלפו. וההחלפות האלה, נעשות בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. אנחנו היום נמשיך כבר ונראה איך זה הולך ונהיה יותר ויותר מתוחכם, יותר ויותר אינטנסיבי, יותר ויותר תוקפני. אבל זה מתחיל קודם כל בדברים עדינים. מי מאיתנו לא אוהב משמעות בחיים? סיפוק. הנה בוא. זה יהיה המשמעות. הרכב הזה, הבית הזה. אנחנו עכשיו עסוקים בקניית דירה, כמה, שנתיים, אז כשהתחלנו את התהליך, אז קיבלנו פרוספקט של חברת בנייה, פרוספקט. אז רואים שם בית כזה נורא יפה, וילדים. חמודים, אני לא רוצה כאן להעליב אף אחד, אבל כולם בלונדינים. שאלתי את אשתי, אם יחד עם הדירה גם מקבלים את הילדים, אם זה מגיע, הם מוכנים לך כבר, גם מסודרים כאלה, מחויכים וכל זה. כאילו, אומרים לך, שמע, אתה לא קונה רק בית, אתה קונה קונספט. אנחנו הרי פונים אליו, אתה קונה, אז נגיד בשבוע שעבר הזכרנו את הקונספט של איזה חנויות, חנות הקונספט. כן, תחום שלם שנקרא הפקת אירועים. אתה לא מרים סתם אירוע. יש קונספט לאירוע, יש לו איזה מין, זה חורז מהמפית ועד השרבית. כאילו, הכל זה. אני אומר, משהו כאן התחלף. משהו כאן בסדרי עדיפויות השתנה. המושגים השתנו. זה בין מלך ושפחה שהתחלפו. זה הוא מדבר כאן. הסיפור הזה נכתב רק לדור שלנו, לא לשום דור לפנינו. כי בדורות קודמים תמיד היה יצר רע. יצר רע אף פעם לא יצא לפנסיה. תמיד היה, תמיד יהיה, עד לעתיד לבוא. בסדר. אבל היה ברור איפה היצר הרע, איפה היצר הטוב. היה ברור שאתה מחפש משמעות, שאתה מחפש חיים, שאתה מחפש סיבה אמיתית לנוכחות שלנו כאן. זה נמצא באיזשהו מקום ברובד האידיאליסטי. ויש לנו גם גוף, יש לנו גם חומר, ואנחנו גם מושפעים מזה. המיוחד בדור שלנו, שהמושגים התחלפו. וגם עברו איזו כביסה קלה. לדוגמה, יש מילה, אני מאוד לא מחבב אותה. מילה ככה, יש מכבסה שלמה של מילים. יש מילה שנקראת אסרטיביות. מה אתה מילה אותי אסרטיבי? אסרטיבי זה מילה אחרת, מה שחזר קוראים גס רוח. תוקפני. אז הלבשנו את זה באיזה מין מילה לועזית יפה, והפכנו את זה גם לסוג של אידיאל. בוא, תהיה אסרטיבי, תדע לעמודה שלך, תדע, כאילו. פעם לא היה את המילים המכובסות האלה, פעם היה, זהו. טוב, לפחות ידענו שאולי הוא כזה, אבל לא כדאי להיות כזה. אבל היום המילה אותי נהפכה אולי לעוד איזה מין מסע נפש. אני גם רוצה להיות אסרטיבי, אני יודע מה. אחרי זה הדרך. עולם המושגים השתנה. זו הבעיה. אתה כבר לא יודע איפה הטוב ואיפה הרע. כי משכנעים אותך שמה שבאמת חסר לך בחיים, מה שבאמת יהפוך אותך לאדם מאושר, שמח ומלא ומסופק, זה תבחר. כן, יובל. לא הבנתי מה קורה כאן הרגע. בסדר, התחלף לי. בן אדם מצליח זה בעסקים. אני, אתה יודע, לפעמים יוצא לי לפגוש אנשים, כל מיני סיטואציות, ולפעמים אני מנחה איזה קבוצה, משהו כזה, אז אני אומר לאנשים, בואו, תציגו את עצמכם. עכשיו, זאת שאלה מה זה מכשילה, חבל על הזמן, כלומר, אני מהשאלה הזאת יכול ללמוד הרבה מאוד, אני משתדל לא להיות שיפוטי, אבל שאלה, בן אדם שהוא נשוי ויש לו אישה וילדים, והוא אומר, שלום, אני, עוד לפני השם שלו, אני עורך דין, אני כאילו, אתה קודם כל השם שלך, ואתה אחר כך אולי הבעל של אשתך, ומיד אחר כך אתה גם אבא של הילדים שלך, ואתה גם עובד באיזה מקום מסוים, חשוב יותר או פחות. סדר העדיפויות, הסולם הערכים הוא השתנה. וזה הלב של הסיפור הזה. ההחלפה, רבי נחמן כאן, דיברנו את הדבר הזה, איך שזה הולך ונהיה יותר ויותר קשה, הולך ונהיה יותר ויותר... הבן מלך כל הזמן מקבל שדרים, הבן מלך, הבן מלך שהוא כרגע המזויף, מקבל שדרים שהוא מתעללים בו. זה לא נהיה עולם רגיל, זה נהיה עולם שבו הבן מלך האמיתי הוא חווה התעללות. כל דבר של קודש, כל דבר של רוח, הוא אנחנו במובן מסוים אולי גם, לא רוצה להיכנס כאן ל... יש פה, אם יש דפים מיותרים, אז יש כאן בנות של השנה. אני רוצה להיכנס כרגע לפוליטיקה ברמה המקומית, אבל זה ברור שחלק גדול מהשיח היום נובע מזה שלימוד תורה, אתה לא יכול לקמת אותו לתלג, אתה לא יכול לקמת אותו ל... זה לא מייצר שום דבר שאתה יכול לספור כסף, כן, זה הדבר הכי חשוב בעולם. זה הנשמה של כלל ישראל, בדיוק כמו שהנשמה של כל אחד מאיתנו כנראה לא מייצרת כלום, היא פשוט הכל, כן? אבל זה נהיה שיח חרשים. ואז בן מלך הזה פשוט חווה התעללות. חווה התעללות, ובסופו של דבר הגענו למקום שהבן מלך הזה, אולי הפסקה האחרונה בעמוד הראשון, אך המלך הנעל, דהיינו זה, שנעשה מלך תחת אביו, היה רובה לו בכל פעם חיצי רעתו זה אחר זה, ונתיישב הבן הנעל, הבן הנעל הכוונה הבן מלך האמיתי, שהוא כרגע הבן שפחה, לעקור משם. ונתן לו אביו המון הרבה והלך לו, וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל, אשר הוא באמת בן המלך, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם, כי הסתכל בעצמו למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש. אם אני בן המלך ודאי אינו מגיע לי זאת, ואם אני בן המלך גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם כמח את אי. והרע לו מאוד, ומחמת זה לקח עצמו אל השתייה, והלך לבית הזונות ורצה לבלות בזה את ימיו להשתכר, ולהלך בשירות ליבו מחמת שנתגרש בחינם. אני רוצה להגיד על הדבר הזה כמה מילים, כמה משפטים, אני רוצה להגיד את זה ממש מעומק הלב, ותיקחו את זה. באמת, אם היו לנו עיניים לראות את צערה של הנשמה, כשהיא יורדת לכאן לעולם הזה, כנראה שלא היינו מחזיקים מעמד. נשמה שהיא מתחת לכיסא הכבוד חוצבה, נזרקת כאן לעולם הזה, לאיזה גוף של תינוק, שבכלל ייקח לו איזה 5 שנים עד שבכלל ידע לדבר ולהבין מה הוא מוציא מהפה. וסיבוב שלם של חיים שלמים, עם תאוות ועם יצרים ועם כל זה. למה? למה מגיע לי זאת? אומרת הנשמה, תדמיינו את קולה של הנשמה. למה מגיע לי כל זאת? מה הסיבה? כן? ולכן, נפתחת כאן אופציה, רעה מאוד, יש לומר, אבל היא קיימת, שבאמת העולם הזה הוא לא מקום הנשמה. זה לא יכול ללכת. זה לא עובד. זה לא יכול ללכת שכאן בעולם הזה כל כך הרבה ניסיונות, וכל כך הרבה פיתויים, מכל כך הרבה כיוונים, שכאן בעולם הזה נחיה חיי נשמה. אין אפשרות. דרך אגב, רוב העולם מאמין בדיוק במשוואה הזאת. אם זה העולם הבודהיסטי, גם כן מיליארד מאמינים כאלה בטח, אז אומרים, העולם הזה אין סיכוי, הוא לא שווה יריקה. אם אתה רוצה לחוות איזושהי חוויה רוחנית, כלשהי, אתה חייב להתנתק מהעולם הזה. פשוט ליצור ניתוק, צריך להתבודד באיזה מנזר, ופשוט לא לאכול או לשתות. ממש כמו שאנחנו מכירים מבודה, לאיים את עצמך כמה שיותר. מצד אחד, ומצד שני, הנצרות, שגם כן אומרת, אין אפשרות לחיות חיי קדושה ומשפחה בתוך העולם הזה, אז גם כן לך תתנזר וכו' וכו'. או, מהצד השלישי, זה האינדוניזם והניאליזם היווני, שאומר, באנו לכאן כדי ליהנות כמה שיותר, כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, אכול ושתו היום כי מחר וכו' וכו'. זהו, וזה פחות חילקנו את רוב התרבויות, באופן שטחי כמובן, אבל רוב התרבויות העולמיות. ורק פה, סטארט-אפ ישראלי, טוענים שגם אפשר אחרת. אבל בוא נבין שבגלל הקושי והמורכבות של הנפש הבהמית והאלוקית ביחד, נפתחת גם אופציה שזהו, היא תיבחק לגמרי הנפש האלוקית. זה מסוכן. לרדת לעולם הזה, זה סיפור מסוכן. ואם יש משהו שמצדיק את הירידה לעולם הזה, זה בדיוק הפסקה שקראנו לשם, שקראנו כעת. כלומר, דווקא ממד הסיכון, דווקא הממד הזה של ההרפתקה, זה גם מה שמצדיק את הירידה שלנו לכאן. באנו לכאן בשום פנים ואופן, לא כדי לחזור אותו דבר איך שירדנו. באנו לכאן כדי לעשות כאן איזשהו סיבוב, במשהו שהוא דרך אגב די פסיק מהחיים האינסופיים. אם אנחנו ניקח שהחיים האמיתיים שלנו זאת הנשמה, הגוף זה בסך הכל לבוש, אתם מבינים זה שזה לבוש. כמו שאני לבוש ככה, אז יש לכל אחד איתנו גוף שהוא לבוש. הוא לבוש לנשמה, הנשמה היא אינסוף. היא חלק אלוק הממד, ויש לה, דרך אגב, גם כמה לבושים יכולים להיות לה. ככה כתוב בספרים שרובנו נשמות שכבר היינו כאן פעם או פעמיים לפני כן. אנחנו משתחים לסיבוב אחרון, לתיקון. אז הגוף הזה הוא רק לבוש, הנשמה, אז היא יורדת לכאן ללבוש הזה כדי להיכנס לאזור הסכנה, כדי לנסות ולזכות באיזשהו מדרגה מכוח המעשים שלה בעצמה. עכשיו, זו תכונה כל כך חזקה, כל כך חזקה, שתשימו לב שזה חורז את האישיות של האדם מינקות ועד זקנה. ילד, די מהר כשהוא עומד על עומדו, הוא אומר, יש לו איזה משפט כזה, אני רוצה בעצמי. מכירים את זה? יש לנו עכשיו ילדה בדיוק בשלב הזה, בת 3. היא רוצה להתלבש בעצמה. זה יוצא לפעמים כמו איזה פלסטיני ממחנה ריכוז, ממחנה פליטים. אבל היא בעצמה, והיא לא מסכימה שום פנים ואופן שהיא תחליט מה. איפה זה מגיע, זה הדבר הזה. אני רוצה בעצמי, שבא לידי ביטוי בילד, בא לידי ביטוי בנער, שאומר, אני רוצה, אתה לא תחליטו לי. בא לידי ביטוי אצל אנשים מבוגרים, שאומרים, אני רוצה להיות, תחליט, להיות. כל הדברים האלה זה הכל שיקוף, זה הכל בבואה של הנשמה שאומרת, אני רוצה בעצמי, ריבונו של עולם, אני רוצה בעצמי לזכות לאור באור החיים, מכוח המעשים שעשיתי. זה גם הסיבה, שתחשבו על זה, יש משהו מוזר מאוד בבני אדם, מוזר מאוד. כל בעלי החיים, יש להם אינסטינקט חזק מאוד להתרחק מן הסכנה. חזק מאוד. תסתכלו קצת מדי פעם, סרטי נשיונל גיאוגרפיק, אומרים שזה הסרטים שהכי הרבה רואים בבתים דתיים. רואים מה זה, הכל, פתאום נכנס אורח, השאר מעבירים, לא, קניתי את זה רק בשביל החיות, תאמין לי, כל השאר זה וזה, רק זה שווה. אז, אבל יש שם באמת דברים יפים. אז אתה רואה שבעלי החיים, יש להם חוש מאוד מאוד חזק להתרחק מן הסכנה. מאוד חזק. הם מריחים מהשם בורחים. נכון? כל הזמן מסתכלים, ימינה ושמאלה, כל הזמן חוש ריח, יש להם, כל הסיפור שלהם זה לשרוד ולהגן. ורק האדם זה יצור שהסכנה מגרה אותו. קפצת ביהודיה, כשהיה מותר, בלי הפקח. מישהו כאן קפץ? קפץ, לא. מי לא קפץ, כן. למה אתה קופץ ביהודיה? מה עשינו? זה מסוכן. בעל חיים לא היה קופץ. אלא אם כן, הייתה לו סכנה אחרת. אם היה זה תנין, רודף אחריו, אז עשית חשבון, תנין, מול לקפוץ, היה קופץ כנראה. אבל זה באינסטינקט. אם זה מסוכן לו, הוא לא יקפוץ. ורק האדם הוא כאילו נמשך למקום הסכנה. אתם צוחקים, אבל עושים מזה כסף. איך קוראים למקום הזה שעושים מזה כסף מהרצון להימשך? איך? לא הימורים. מה קשור הימורים? איך? לונה פארק. על זה בונים לונה פארק. חשבתם פעם במסיבה הגיונית, למה שבן אדם הגיוני ילך למתקני עינויים האלו? אה? אתם אוהבים? אני מת על זה. זה התעללות כבר טבעי, הבלק ממבה והשממבה, עכשיו יש לי כאילו תירוצים בגלל הילדים, יש לי תירוץ לבוא לשם, צריך אותה, לא, אני מת על זה בעצמי. מה יש בדבר הזה שאנחנו נמשכים במקום הסכנה? פעם היה לי איזו סברה, אמרתי לאשתי, אמרתי לה איזו סברה כזאת, אני מקווה שהיא נכונה, תגידו לי מה אתם אומרים. בגדול ילדים מתים על אין ילד שלא מת ללכת ללונה פארק, כן, נשאר דבר כזה, והמבוגרים נחלקים לאלה שאוהבים ואלה שכבר לא רוצים. אז שאלתי אותה פעם, תגידי לי, למה המבוגרים, חלק מהם לא רוצים והילדים כולם רוצים? התשובה שנתתי לעצמי היא שבעצם לונה פארק זה בעצם בא לשבור לך את כל היציבות, שזה יציבות. עכשיו, אצל ילדים זה מתאים לעולם שלהם, ילד אין לו עולם יציב, הוא כל יום מגלה משהו חדש. העולם, אצל ילדים, הוא נורא לא חדש, הם כל יום מגלים, הם מאוד לא יציבים, כל דבר הם מגלים. מבוגרים כבר התחילו לפתח להם איזה קרס קטנה, הם רוצים שהכל יהיה יציף איתם, אתה בא ושובר להם את כל העולם, אז לא מתאים להם. אם אתה מבוגר שאוהב ללכת ללונה פארק, אז כנראה, לא, אני אומר, אני ממליץ לכם לאהוב, אלא אם כן אתם בראיון או משהו כזה, כי זה סוג של איזה עדות, שמתאים לך ככה קצת שאתה עוד גמיש, אתה עוד אלסטי, אתה עוד פתוח לכל מיני שנים. אבל על כל פנים, חלק גדול מהמכשירים שם בנויים על הגעה לאזור הסכנה. למה? למה שאנחנו, זה נגד כל חוקי החיים. תשובה, כי זה יסוד הנשמה. הנשמה יורדת למקום מסוכן כדי להרוויח. מישהו כאן הזכיר הימורים? בסוף זה גם, זה יכול להגיע גם למקומות של הימורים, מקומות מסוכנים, אבל על זה יושב. זה כל הסיבוב. אז יש כאן זעקה, מחתי, לא ירדתי, וזאת זעקה נכונה. חזל, בלשון קודשם, ניסחו את זה במשוואה של נוח לא נוח. אם מחפשים נוח, אז לא נוח. אם אתה מחפש האם נוח לאדם שנברא או לא נוח שנברא, אז אני אומר לך מעכשיו, אומרים חזל, לא נוח. זה לא נוח להיות כאן. העולם הזה מלא ניסיונות, העולם הזה מלא כאבים, העולם הזה מלא ייסורים, העולם הזה, לא אני אומר, זה הרמח"ל אומר. נכון שכולכם פה יושבים, אומרים, מה הוא מדבר, איזה ייסורים, איזה כאבים. אני אגיד לכם שבאמת החיים מלאים אתגרים. השאלה איך אתה לוקח אותם, אדם יכול שיהיו לו אתגרים, והוא יצמח מהם, אדם יכול להיות אתגרים, ויפיל אותם על העולם הזה, הוא מי שמחפש נוח, לא נוח. וגם עוד דבר שכדאי לזכור, שאדם שיש לו משבר, כלשהו, זה צובע לו את כל החיים. מי שלא יודע, לא עלינו, מת לו אדם יקר בגיל 50, אז הוא לא אומר, טוב, עד 50 הכל היה בסדר, מ-50, זה כמו שכואבת לנו האצבע הקטנה ברגל. אז רק האצבע הקטנה כואבת? כל הגוף כואב, כל הגוף חושב על האצבע הקטנה. נכון? טוב, אז הוא, זה כל האצבע הקטנה, תתנתק, לא, אי אפשר, היא, טוב. אז גם שקרא לו, זה צרה בגיל מאוחר, זה צובע לו את כל החיים. כמו איוב. אז כל העולם הזה, כל הסיבוב פה, זה רק בגלל הסכנה. והאפשרות להרוויח. כדרכו, רבי נחמן קודם כל ירצה לצבוע לנו את הסכנה ככה בצבעים טובים, בצבעים עזים. אני אומר, הוא באמת בסיפור הזה ממש הקדים את זמנו, כי אתם תכף נקרא קצת וניכנס פנימה, נראה איך הוא מתאר את העולם הזה של ההחלפות, כן? אני אומר עוד פעם, בזמנם, לא, נפש בהמית, היא לא הייתה קוטעים פתה, מה כבר היה לך להתפתות בנפש הבהמית? מה, איזה, מה, לאן תלך? לעיר, לוורשה? מה תראה בוורשה שלא תראה בכפר שלך? אפשר לחשוב, היום זה חתיכת פיתוי, אדם יכול לבלות חיים שלמים על הדבר הזה. פעם היו נותנים לאדם כרטיס, קח, תבלה את כל הבילויים שאתה יכול. אחרי יומיים היה גומר. זהו. היום אפשר בפתח זה חיים שלמים. כשאנחנו היינו ילדים, היה ערוץ טלוויזיה אחד. היה שעה וחצי כל יום לילדים. בלבד. לפני כן היה גם משהו בערבית, היינו רואים את הערבית. טוב, כמה זמן תבזבז מול הטלוויזיה? זהו, הלאה, ראית זה, ראית טלפלא, ראית פינוקיו, הלאה, שעה. יש חבר, יוצאים החוצה. היום, ילדים יכולים להעביר חיים שלמים מול הטלוויזיה. לעבור מערוץ, לערוץ, 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 לערוץ. הייתה לי פעם איזו חוויה, מה זה מזעזעת. הייתי עם הילדים במיני ישראל. כן? סוכות לפני איזה כמה שנים. ואז מיני ישראל עשו, היה להם איזה קטע כזה, שהם עשו, היה כאילו, המשחקים ששיחקנו פעם, זה כאילו היה, אז כל מיני ישראל עשו, היה שם על הרצפה, קלאס, היה שם עמדות של גומי, של שלוש מקלות, עכשיו אני לא הבנתי, וגם הילדים שלי לא הבינו למה המשחקים ששיחקנו פעם, אנחנו משחקים את זה גם עכשיו, ונורא התלהבו. בסדר, הבת שלי אלופה בגומי, וחבל והכל, בסדר. ואז סיימנו את המיני ישראל, ישבתי על ספסל, ובדיוק מולי היה קלאס. קלאס, אתם יודעים איזה קלאס, כן? כן? אז אני יושב סתם, ישבתי על ספסל, ומולי קלאס, וילדים באו מולי, ילדים, וניסו לעשות קלאס. אני רואה הילד הראשון, שסתם, לא מצליח. הוא קופץ על רגל אחת ונופל, וכשהוא צריך לעשות את ה... לא מצליח, אז איתו. עניין אותי, המשכתי לשבת שם, ספרתי שם איזה 10 ילדים שניסו ולא הצליחו. דברים הכי פשוטים, מי שקצת מכיר מושגים של חציית קו אמצע, של מיומנויות מוטוריות של ילדים, מוטוריקה גסה, שכדי לעשות את זה ילד צריך לצאת החוצה לשחק, הוא משחק בכדור, אז הוא מקבל לפה, הוא מקבל לפה, כדורגל, הוא חותך. אין, לא היה, אין. ואז צריך לשלוח אותם לריפוי בעיסוק, ושעשו להם קליניקות וזה, וילמדו אותו לעשות... למה? כי הורים, לא משחקים הילדים שלהם, אדון פוזלה, נולד בתמוזלה, וכל היום הילדים ככה. יש כל מיני, הרבה בדיחות על זה. אבא, למה צריך 5 אצבעות עם מספיק 2 בשביל האכבר? שאל הילד את אביו, כן, כאילו, אז ילד עבר וראה, כבר הוא אמר, אבא, מה זה שומר מסך הזה? כאילו, כל מיני, כן? היה איזה בדיחה, אספר לכם, נעיר אתכם, אני רואה שאתם חם לכם פה. אז היה איזה אדם אחד עלה לשמיים, גן עדן, עלה לשמיים, אמרו לו, תשמע חביב, אתה יכול או גן עדן או גיהנום. הוא אומר, איך אני אדע מה לבחור? תראה, יש פה 2 מסכי מחשב, תקליק ותראה מה זה. טוב, הוא הולך למסך של גן עדן, מקליק, רואה בית מדרש, סטנדרים, פלורוסנטים, לומדים גמרא, מתפלפלים, טוב, לא כל כך מתאים. מסתכל על המסך השני, רואה חוף ים, קוקוסים, צל, חלקים ארטיקים, כיסא נוח, אומר, בוא, זה מתאים. לוחץ אינטר, נפתח שער, צח, תנורים, שוטים, צח. אומר, בוא נה, זה היה, על המסך היה דברים אחרים. הוא לא, לא, זה לא המסך, זה היה שומר מסך היה. אז כל הדברים האלה. אז איך הגענו לזה? קיצור, העולם הזה הוא נועד כדי ש... מקום הסכנה. בכוונה, זה לא בטעות. אם מחפשים נוח, לא נוח. נוח לא שלא נברא, אבל עכשיו שנבראנו, נזרקנו לכאן, תתחיל לעבוד. יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו וכן הלאה. והמלך הנעל, אני בשתי שורות האחרונות בעמוד הראשון, תפס את המלוכה בחוזקה, הנפש הבהמית, המלך הנעל תפס את המלוכה בחוזקה, וכשהיה שומע שזה אנשים שמרננים ומדברים מהחילוף הנעל, היה מענישם ונוקם בה מאוד. הנפש הבהמית לא פריירית. אנחנו קראנו לא מזמן את פרשת בעלתך. שזה דבר ממש מעניין. שמתם לב לזה? כל עוד עם ישראל נמצא למרגלות הר סיני, הכל פיקס. פיקס. אומרים את זה, משה רבנו, לומדים תורה, הכל מעולה. שנה חלום. מאלף בסיוון שהגיעו להר סיני, עד כף באייר בשנה השנייה, יש משבר אחד חטא העגל, מסדרים אותו, בגדול, אידיאל. איך שמתחילים לזוז, שר, יצחק, מתחילים המשברים. איך שמתחילים לזוז? טח, טח, טח. מה קרה? התחילה תנועה. ברגע שמתחילה תנועה, הצד השני מיד מתעורר. המלך הזה תופס את המלוכה בחוזקה, וכשהוא שומע שיש איזה... שמדברים על זה שלא הוא הקודקוד כאן, שלא הוא הבן מלך האמיתי, אז הוא עוד יותר מגביר מאבק. כשבן אדם מתחיל ככה, הנשמה שלו מתחילה קצת לדפוק לו בפנים, להגיד, שמע, יש מצב אולי שזה הפוך. יש מצב שצריך לשנות פה את הסדר. צפה פגיעה, צפה משבר, צפה נפילה. כל כך הרבה פעמים זה קורה. בן אדם מחליט, אני רוצה עכשיו לקום, השבת זה היה לי, אמרתי עצמי, אני אקום השבת, אני אקום, אני רוצה לקום שבת מוקדם, זה הזמן שאני יכול ללמוד קצת, ללמוד תורה, מנחת בלי שילדים וכל זה, אז אני צריך לקום את זה מוקדם לפני התפילה, כדי ללמוד. וככל שאני יותר רוצה, זה ככה אני מתואר יותר. אתה עושה איזה תנועה אחת שהיא כאילו יציאה מהסדר, אז מיד, תזהרו, מתחיל להתקדם. הוא התחיל להתקדם, אתה יודע איפה זה ייגמר. צעד אחד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, אתה יודע, היום הוא צעד, מהר מלחמה. בוא נוריד, זה עובד כמו ארגון טרור, הרתעה, הפחדה. בוא נוריד לו את החשק להתקדם. נפיל עליו כאלה, כזאת ארטילריה, שהוא יותר לא יעיז להתקדם. בן אדם אומר, נראה לי שאני, יש כזה גם כן כזה, פתאום מתחילים ללמוד הלכות לשון הרע, מחר אני מקווה על עצמי יום בלי לשון הרע. כנראה שזה יהיה היום שתדבר בהכי הרבה לשון הרע. יביאו לך את כל הפיתויים, כל הזה, את העיתונים, את זה, מישהו יבוא את זה, שמעת? למה? כי התחלת להתקדם. כל עוד אדם סטטי, אדם הוא סטטי צדיק, אבל לא זז, אין בה, תפשר איפה שאתה. ברגע שמתחיל האדם להתקדם, ברגע שמתחילה השמועה הזאת, שלא הוא המלך, היה מענישיו ונוקם במאוד ומלך בתוקף ועוז. ויהי היום ונסע המלך עם שריו לתפוס חיות, צייד, ובאו למקום נאה, ונהר מים לפני המקום הוא. ועמדו שם לנוח ולטייל. הניח עצמו המלך לשכב. ובא על דעתו המעשה הנ"ל שעשה, שגירש את הבן הנ"ל בחינם. כי מה נפשך? אם הוא בן המלך, לא יודע שנתחלף, מדוע אין נתגרש מכאן? אם אינו בן המלך, גם כן אין מגיע לו לגרשו. כי מה חטא? היה המלך חושב בזה ומתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה. ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עמו. ונתעצב בדאגה מאוד ואמר לאסרים לשוב, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. חזרו לביתם. וכשחזר המלך לביתו, ודאי היה לו כמה עניינים ועסקים ונתעסק בעסקה ועבר מדעתו העניין הנ"ל. עכשיו, זה דבר מאוד מופלא. הפסקה הזאת בסיפור. מה היא מספרת לנו? שהמלך, בן השפחה, שהוא עכשיו מלך, הוא יש לו איזה הרהורי חרטה. וכאן אני חושב שרבי נחמן רומז לנו כאן איזה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שגם הנפש הבהמית שלנו היא נפש בהמית של יהודי. היא נפש בהמית של יהודי. ולפחות להרגיש מה לא היא יודעת. אתם מבינים? לפחות את זה, מיד אחר כך יש עסקים והוא נטרד והוא כבר שוכח. אבל את ה... זאת... הנשמה נזרקה לתוך גוף, ואחרי הכל יש איזו אינטראקציה ביניהם. לא רק הנשמה זקוקה לגוף כדי להיות לבוש בעולם הזה, כדי שיהיה לנו איזושהי יכולת, איזו חלות, כדי להיכנס למקום הסכנה ולהרוויח משהו, גם הגוף זקוק לנשמה. גם הגוף שבאופן עקרוני, נפש בהמית, שהיא באופן עקרוני נמשכת לתאוות וכולי, בסופו של דבר, המבוקש אחר משמעות הוא כל כך קריטי אצל כל אחד ואחד מאיתנו, שיש לזה השפעות גם על הגוף. יש מחלות שהן נקראות מחלות פסיכוסומטיות. כן? שזה מתחיל ממשהו בנפש, אבל בסוף זה גם מגיע לגוף. משפיע על הגוף. יש כאבי נשמה שכואבים פיזית בגוף. גם הנפש הבהמית, כמו שהיא לעצמה, יודעת להרגיש שזה משהו כאן לא בסדר. זה לא יכול להיות שזה ככה. יודעים להרגיש מה לא. הרבה מאוד שיחות עם בעלי תשובה כאלה ואחרים, אז חוזר האלמנט הזה שהרבה זמן הם ידעו כבר מה לא, שזה לא. מה כן לקח להם לעבור בהודו, במנזר ההוא, במנזר הזה, בדת ההיא, בבודה, סיבוב מאוד ארוך עד שהם העלו בדעתם שיש אופציה שזה נמצא אצל הדוסים השחורים האלה וכל זה, שזה היה נראה להם רחוק מן הדעת. אבל מה לא כבר מרגישים בשלב מאוד מאוד מוקדם. אחרי הכל מדובר בגוף של יהודי, בנפש בהמית שמחוברת לנשמה האלוקית, וגם היא כמות שהיא לעצמה, אם נותנים לה קצת זמן וקצת מרפים, משהו בפנים מדבר. משהו בפנים משדר. יש חרטה. רבי נחמן כאן מדבר על אחת מהמניעות הגדולות של היכולת לעשות תיקון. המניעה היא, אי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עמו. יש איזו מחשבה כזאת, שאתה אומר לך, רגע. ומה יקרה, בוא נגיד שיש שם איזה משהו בחיי הנשמה הזה, אבל מה יקרה אם זה באמת נכון? מה זה אומר על החיים שלי? וואלה, אני צריך לשנות את הכל. את המראה, את הלבוש, את הדיסקים, את התחביבים, את החברים, את מקום המגורים. עם מי אני אדבר? כאילו, אין לי מי לדבר על זה. אני כבר במסלול מסוים. ולכן, למרות שיש כאן איזה הבזק של חרטה, אנחנו נראה בהמשך מה ההצעה של רבי נחמן. כלומר, הטענה כאן הבסיסית שלו תהיה שבאמת ישנם שלבים שלאדם לבד כבר קשה לעשות את השינוי, והוא זקוק לעזרה. הוא זקוק לעזרה. לבד יש כבר מארג חיים, אנחנו לא פועלים בסביבה נקייה לגמרי, סטרילית, בוא, כל רגע אתה יכול לבחור. יש לנו כבר איזשהו, עשינו כבר בחירות קודמות בחיים, והן מלוות אותנו. ויש שלב מסוים שבו לבד זה כבר קשה. צריך עזרה. העזרה כאן תבוא בהמשך מאיש היער. אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל יש איש כזה, איש היער, הוא יעזור להם. זה יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא עוזר להם. איך הוא, אבל כבר כאן אנחנו רואים שזה משהו התחלתי. זאת חרטה, יש פה איזה חרטה קצת, יש פה איזה נקיפות מצפון. לא יכול להיות שזה, זה הכל זה, לא יכול להיות. זה לא הוגן, זה לא צודק, אני חומס פה איזה משהו, אבל אין לי מי לדבר, אני כבר על איזה מסלול. חוזרים הביתה וכבר יש טרדות ואלף אחד דברים, וצריך לעבוד ולפרנס ונולדים ילדים, ומשכנתה, בלה 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 בלה. ממשיכים הלאה. מתעסק בעסקיו, ועבר מדעתו העניין הנזכר לאל. עבר מדעתו. עכשיו, אני רוצה כאן במקום הזה לזעוק. מה זה עבר מדעתו? אל תתנו לדברים כן לעבור מדעתכם. יש זמנים בחיים שהם עת רצון. יש זמנים בחיים שבהם האדם מרגיש לא מרוצה, מרגיש שזה חוסר שביעות רצון. זה הזדמנות. קחו את זה. תעשו עם זה משהו. אל תשתיקו את זה. אנחנו בדרך כלל נוטים להשתיק חוסר שביעות רצון. טוב, אני לא מרוצה, לא נורא, זה יעבור. אני... להפך, דווקא חוסר שביעות רצון, דווקא כאב, הוא מנוע צמיחה. אני בכלל חושב שרוב השינויים שאדם עושה בחיים הם תולדה של איזושהי מצוקה. איזושהי מצוקה. מצוקה זה אחד המנועים אומר עכשיו, אנחנו... לאף אחד מאיתנו לא יהיה מצוקות, אבל מה לעשות? מצוקה זה מנוע. אדם לא טוב לו, אז הוא מתחיל לחפש, ואז הוא משתנה. חודל שינוי. האם אתם יודעים שחלק גדול מההמצאות הכי חשובות של האנושות במדע, מקורם במה? במה? יש חלק זה בטעות, אבל יש חלק שלא טעות. חלק גדול, דוגמה, אינטרנט. מאיפה יש אינטרנט? עכשיו, שודר באינטרנט. מה? לא, אבל מי חשב על הרעיון? מאיפה זה הגיע הדבר הזה? לחבר את כל הרשתות ביחד. לא? צבא. חלק גדול מההמצאות נבוא מתוך המוטיבציה להרוג מישהו. משם זה נבע. משם הלייזר. משם הדינמיט, משם הגרעין, משם האינטרנט. המון המצאות, המוטיבציה ללכת ולפתח את ה... נגיד, ניקח את הגרעין, הרי הגרעין זה אחד הדברים המדהימים שיש, ליכולת לבקע גרעין אטום ולשחרר מתוכו אנרגיה, אתה יכול להעיר את כל העולם, זה אין סוף הדבר הזה. אבל מה המוטיבציה? להפיל את זה בראש של איזה יפני. לא אחת אלא שתיים. האינטרנט זה היה המצאה אמריקאית. האמריקאים אמרו, אנחנו צריכים לפתח רשת, שתי מחשבים, שתהיה מחוברת כולה אחת עם השנייה, כדי שאם הרוסים יתקפו במקום אחד, מיד נצליח... אז מזה התפתח אינטרנט. לייזר, זה גם כן היה... הלייזר של העיניים, של ניתוחי העיניים שכולכם עושים, אז זה גם כן, זה אחת התוצאות של מלחמת הכוכבים, היה בשנות ה-80, רונלד רייגן, נשיא ארצות הברית, יזם מלחמת הכוכבים, הוא רצה להניח בחלל תותחי לייזר שיירטו טילים בליסטיים רוסיים שישוגרו לאמריקה מאזור אירופה וכו' וכו'. ככה הוא רצה ליירט, אז לא היה טילים נגד טילים, הוא רצה על ידי לייזר. פיתחו, מה שיצא מזה זה ניתוחי עיניים. נגיד. המון דברים. המוטיבציה מתחילה מהמקום הלא נכון. איך זה קשור אלינו? אמרנו שמצוקה היא סוג של מנוע. אז גם כאן, יש לו איזה מצוקה, הוא קצת לבד, הוא קצת זה, הוא... אבל המצוקה לא הייתה כאן מספיק חריפה, לפחות לא בשלב הזה של הסיפור, והוא חוזר לעניינים שלו ולעסקים שלו, והדבר הזה נשכח, ואנחנו זועקים לא לשכוח. והבן הנעל, עכשיו בוא נראה מה קורה עם הבן הנעל, עם הבן מלך האמיתי, שהוא הבן מלך באמת, עשה מה שעשה, הוא בזבז מהותיו, פעם אחת יצא לבדו לטייל. והניח לשכב. הוא בא לו על דעתו, אני רואה שדיברנו על זה בעצם בשבוע שעבר, בסדר, אבל טוב לחזור, אני מחזק אותי. מה שעבר עליו וחשב, מה זאת עשה אלוקים לי? אם אני הבן מלך, ודאי אינו ראוי לי זאת. אם אני הבן מלך, גם כן אינו מגיע לי זאת, להיות בורח ומגרש. עוד פעם הוא מתחיל לבחין על עצמו. הוא אומר, לא מגיע לי. ורבי נחמן אומר, זאת לא גישה בחיים. אותו גישה בחיים, למה מגיע לי, למה זה, למה נולדתי לקרות עם משפחה, למה אלה ההורים שלי, למה אלה האחים שלי, למה אני בשכונה הזאת, למה אני לא גבוה, למה אני לא נמוך, למה אני לא יודע מתמטיקה, למה אני לא זה, למה אני לא יודע כדורסל. כל כך הרבה דברים אפשר להתלונן, למה אני לא. אבל זה לא מקדם אף אחד לשום מקום. מה שמקדם אותו זה שנתיישב בדעתו עד רבה. אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שעבור עליו כנזכר לאל, אם כן הייתכן מה שעשיתי, וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי, והתחיל להצטער, להתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה, ואחר כך חזר למקור וחזר אל השכרות, אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, עם בלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. מה הוא בעצם אומר כאן? מה הטענה שלו כלפי עצמו? זאת שאלה פתוחה, כן? מה? כן, אבל יש כאן גם כאילו טענה כלפי השם יתברך. כלומר, אם אני מבין נכון, הרי עד עכשיו הטענה בסיפור הייתה שההחלפה הייתה שרירותית. המיילדת חמדה לצון ואמרה, בוא נראה מה יקרה, מחליף תינוקות. הצעד הראשון של חיי משמעות בעולם זה, לא, אי אפשר לקרוא לזה הבנה, כי זה הרבה יותר מהבנה, זה תובנה עמוקה, שהעולם הזה הוא לא מקום שרירותי. יש פסקה ממש יפה של רב צדוק בצדקת הצדיק. בטח יש פה צדקת הצדיק. נעשה פה שימוש רגע. אתה מוצא? אבל אולי, אני אומר, יש לי על השולחן בבית מדרש, אבל... השולחן שלי, צדקת הצדיק, תודה אשר. הנקודה הבסיסית היא נקודת הייאוש הגדולה מצד אחד ונקודת האמונה הגדולה מצד שני קשורה לדבר הזה. הוא פתאום מבין שזה לא, כל הזמן הוא התלונן, איזה מין עולם זה? איך זה יכול להיות? שכאילו נולד ילד ומחליפים אותו, איזה מין מקריות מזעזעת. וכאן מה שהוא אומר זה, השם יתברך עשה את זה. ירדה נשמה לעולם, והחליפו אותה 200 פעם, וזה לא סתם, וזה לא בטעות, וזה לא בשרירותיות. זה לא כי יושב לו איזה אלוהים למעלה בשמיים, יש להילל צייט לנשם מקום דמו, יש לו תיאור כזה, איך רוב האנשים תופסים את מלכו של עולם. הם מדמיינים שם איזה זקן, יושב למעלה בשמיים, זעוף פנים, עם איזה פנקס, שאומר, אחד מת, אחד חי, אחד נולד, אחד חי, והוא נהנה להשתעשע באנשים, מדי פעם משלוח איזה יד, להרבב להם ולהיות, בוא נראה מה קורה. כמו שפעמים ילדים אוהבים לעשות לכן נמלים, עושים ככה, תראה, לראות איך הם מתרוצצות, ככה מדמיינים אותו, כן, עושה כל מיני שרירותי כזה. ברוך תהיה, תודה רבה. אומר רב צדוק, אחר גם הרב קוק מדבר על זה. איפה אני אמצא את זה עכשיו? אשר, אתה יכול למצוא לי את זה גם? זו פסקה כל כך חביבה עליי, פילה פלאות שאני לא סימנתי אותה. כן סימנתי אותה. כשם שצריך האדם להאמין בהשם יתברך, זה פסקה קופנון ד' בצדקת הצדיק. כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. שמעתם? להאמין בעצמו. מה הכוונה להאמין בעצמו? כלומר, שיש להשם יתברך עסק עמו, ושאיננו פועל בטל, שבין לילה היה ובין לילה עבד, וכחייתו שדה, שלאחר מיטתם נאבדו ואינם, רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו. והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה את רצונו. וזה פירוש, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה זה במשה עבדו? משה הוא נשמות כל כלל ישראל. עם ישראל אחרי קריאת ים סוף, מאמין בקדוש ברוך הוא, וגם מאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בהם. מתעסק איתם. זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, זה לא מיילדת עשתה. זה השם יתברך עשה. נשלחתי לעולם הזה בדיוק למקום שבו גדלתי ונולדתי עם התנאים האלו, כי זה בדיוק מה שאני צריך. אז הגיע הזמן שאני אפסיק להתבכיין. להגיד למה ולמה ולא מגיע לי, ואיזה מסכן אני, ואיזה בסה לי, ולמה לא גדלתי במקום כזה. אם הייתי גודל בכזה מקום, אז, אבל לא. נולדת בדיוק למה שאתה צריך לתקן, בדיוק בסביבה שאתה צריך לעבוד, שם שלחו אותך. זו התשובה שלו. בני הבן מלך ודאי, בהתחלה אומר, לא ראוי לזה, אחרי זה התיישב בדעתו, עד רבה. אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות זאת, להחליף את בן המלך ושיעבור עליו כנזכר לאל, אם כן הייתה חמד שעשיתי. והכרח היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי, והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה. אבל חזר למקומו וחזר אל השכרות. מחמד שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. פעם אחת, הניח עצמו לשכב. וחלם לו איך שבמקום פלוני יש יריד ביום פלוני שילך לשם. ומה שהזדמן לו בראשונה, איזה עבדות להסתכר, יעשה אותו עבדות. אף אם אינו לפי כבודו. והקיץ. והחלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו, כי לפעמים עובר הדבר תכף מן המחשבה. דבר החלום נכנס, הזה נכנס הרבה במחשבתו. אנחנו תכף נראה לאן, לא יודע אם כבר זה יהיה היום, אבל אנחנו נראה לאן החלום לוקח אותו. זה נראה כאילו חלום טוב, אבל הוא ייקח אותו למקום לא טוב דווקא. אבל אני רוצה רגע קודם כל להגיד מילה אחת על החלום. מה זה חלום? הגמרא אומרת, כל מי שלא חולם, במסכת ברכות, כל מי שלא חולם שבעה ימים נקרא רע. לא נקרא רשע, נקרא רע. רשע זה בבחירה. רע זה אומר שמשהו רע קורה לך. משהו כאן לא מחובר. החלום זה השפה התת מודעת של הנשמה. כל היום אנחנו עסוקים, מייצרים רעש וכו'. בלילה יש שקט. יש זמן לנשמה לשלוח שדרים כאלו ואחרים אל המודע שלנו. חלק מהחלומות זה שטויות, זה הבלים, זה דברים שראינו במשך היום והם חוזרים בתור רשמים. חלק מהחלומות זה כל הנשמה. ואפשר ממש לדעת להבדיל איזה חלומות הם כאלו ואיזה כאלו. וחלומות הם דבר רציני מאוד. דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד רציני. צריך כמובן גם לזכור אותם. כשקמים, אפשר גם לרשום אותם. המגע שלנו עם עולם של מעבר מתחיל מהחלום. מתחיל מהחלום. מאיפה מגיע החלום? מניין הוא מגיע, כאילו אדם אדם לא חושב, אדם לא ער, לא כלום, ופתאום יש איזה משהו שמדבר איתו. זה איזה מפגש עם עולם אחר. עכשיו אנחנו יודעים, הצדיקים הרי, יש לנו, יש תיעודים, צדיקים, כתבו את החלומות שלהם, הרב צבי יהודה. יש באור נתיבתי פרק של חלומות שהוא חלם והוא כתב אותם. מכירים? תסתכלו באור נתיבתי. בחלב, לקראת הסוף, הוא מתאר חלומות, הוא חלם את הרב קוק, מגיע לדלת, נכנע, חלומות מאוד מפורטים. ועוד חלומות רבים אחרים, הרב אליהו, עכשיו אנחנו בהזכרה שלו, היה חולם הרבה חלומות, אנשים היו חולמים אותו. והוא היה אומר להם, היו באים אנשים, מה לעשות? אומר, מה שאמרתי לך בחלום? סיפורים כאלה. אז כדי לקבל חלום צריך טיפה הכנה, צריך ללכת לישון כמו בן אדם, בזמן, להגיד קריאת שמע על המיטה בצורה מכוונת ויפה, ולישון נקי כזה, וגם לבקש מה השם יתברך שישלח לי חלום טוב, ואז חולמים חלומות טובים. מי שהולך לישון תוך כדי שהוא, לא יודע מה קורה, זה ספר אגתה כריסטי, אני לא יודע מה, או כולו כזה נרדם על הספה, אז חלומות, לא יודע איזה חלומות יהיה לו. כל פעם זה מתחיל מהחלום. וחלם עכשיו במקום פלוני, שילך עם שם מה שהזדמנו בראשונה, איזה עבדות להסתכר, יעשה אותו עבדות הפימנה לפי כבודו, והחלום הזה נכנס לו במדוח שבתו, כי לפעמים עובר הדבר תכף עם עכשיו. אך אף על פי כן היה קשה בעיניו לעשות זאת, והלך יותר אל השתייה. חלמנו יותר החלום הנ"ל כמה פעמים, בלבל אותו מאוד. פעם אחת אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך, תעשה כנ"ל. הוא הוכרח לקיים את החלום. אני רוצה להגיד רק לגבי החלום, שזה מוטיב שחוזר בהרבה סיפורים של רבי נחמן, והמוטיב הזה בעצם בא לומר שאנחנו לא לבד בסיפור הזה. אנחנו לא לבד. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח. מי ששלח את הבן מלך הזה לכאן, רוצה שהבן מלך הזה יצליח. זה לא 50-50. ולכן עוזרים לנו. נשלחים רמזים מן השמיים, נשלחים חלומות, חלומות שחוזרים על עצמם, קולות. רוצים שנצליח. מי ששלח אותנו כאן לסיבוב המסוכן הזה, אבל הוא שלח אותנו עם אמפתיה. הוא לא אומר, תשמעו חבר'ה, תעשו, זה 50-50, ואני מקווה שתסתדרו, אבל אני מנתק מגע. הוא שלח אותנו עם המון המון רצון שנצליח, עם עצות טובות, ובעיקר עם התעניינות. חלק מההתעניינות זה החלומות האלה. קולות פנימיים שקוראים לנו ולא מבטרים. אם אתה רוצה לחוס על עצמך, תעשה כנ"ל. והוכרח לקיים את החלום, והלך ונתן מותר המעות שהיה לו עדיין על האכסניה, וגם מלבושים החשובים שהיה לו, הניח גם כן על האכסניה, והוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוחרים, ונסע על היריד ובא לשם. מה קרה לו ביריד? מה היה המשך הסיפור והמעשה? כיצד בן המלך התחלף חזרה עם בן השפחה? ומה תפקידו של ישעיה? נשוב ונלמד בעזרתו יתעלה, לא בשבוע הבא, שאז יש לנו חתונה של תלמיד מכון יקר, נדב אביטן. מודעים לזה? רואי, מכיר דבר כזה? כן ולא. בכל מקרה, אני מכיר דבר כזה, אז יהיה כאן שיעור אבל אחר, אני מבקש מישהו שיחליף אותי. אבל בעוד שבועיים, אל תלכו לשום מקום, תשארו כאן, בעוד שבועיים, נשוב וניפגש בהמשך הסיפור הזה. בריאים ושלמים בעזרת השם. עסקו ואמצאו, לילה טוב.